שלום וברכה, תודה רבה לכם, תודה רבה לראש הישיבה. נתבקשתי לדבר על שליחות לאומות העולם. האמת היא שלכאורה הנושא הזה הוא לגמרי טריוויאלי ולא היה צריך בכלל לדבר עליו. הרי כל אחד יודע בשביל מה נבחר עם ישראל. נאמר כבר בתחילת בחירתנו, בתחילת יצירתנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כך שניתן לומר שהשליחות לאומות העולם היא דבר מובן מאליו וטריוויאלי. אבל כנראה שכמו שאומר הרמח"ל, דברים שידועים לכל נשכחים מן הכל, ולכן אנחנו צריכים לחזור אל הדברים הפשוטים הראשוניים ביותר. קודם כל, מהי שליחות? אני חושב שבטח דיברו הרבה על זה ועוד ידברו בעזרת השם. השליחות זה לצאת מעצמו. לצאת מעצמו זה בדיוק מה שעושה הקדוש ברוך הוא כשהוא בורא את העולם. הוא מחליט לתת מקום לזולת ואחר כך לפנות אל אותו זולת. אז אם מי שרוצה להידמות לקדוש ברוך הוא צריך להרגיש תחושה של שליחות. הדבר הזה הוא מובן מאליו. והיציאה מעצמו היא ההצדקה לקיום. הרי אין לך דבר שמקיים את העולם יותר מאשר ההולדה. והנה התורה אסרה הולדה עם קרובי המשפחה. דבר מאוד מעניין, פרשת החרמות יש לה סדר מאוד מיוחד, ושם הדבר הראשון שהתורה אוסרת זה שאדם יקיים קשר עם ביתו, אחותו, אמו, כל אלה שקרובות אליו. אחר כך זה מתפשט, דודתו וקלתו, ואחר כך זה מגיע עוד יותר רחב. כלומר, התורה אומרת, אם אתה מחפש אהבה, אתה רוצה להביא חיים לעולם, תחפש את זה בחוץ. כל זמן שאתה סגור מסביב לעצמך, אתה בעצם עוד לא התחלת לאהוב באמת. אז לכן, אם אנחנו מדברים על עם ישראל בתור עם שיש לו מצוות של אהבה, יש לנו כמה מצוות של אהבה בתורה, מובן מאליו שהאהבה צריכה להתפשט על הכל, כמו שאומר הרב קוק, ובפרט על כל בני האדם. והדברים מפורשים בספרי, כן? בספרי נאמר על הפסוק ואהבת את השם אלוהיך. אומר הספרי, צריך לקרוא את זה כך, האהיבהו על בריאותיו כדרך שעשה אברהם אביך, שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. ברור שהם לא גיירו אותם ליהדות, הרי לא הייתה יהדות ולא היה עם ישראל. אז אם כן, מצוות הטיפול והאהבה כלפי האנושות כולה היא מצווה דאורייתא לפי הספרי. מובא בפוסקים גם ביהויאנה באנציקלופדיה תלמודית, ערך אהבת השם, ותראו כמה הפתעות בנושא הזה, על יסוד הספרי הזה. אבל גם בלי מקורות. האמת היא שהדברים כבר מופיעים בראשיתה של האנושות, העדפת האחראי על זולתו על פני מי שאחראי על עצמו. הרי בדור שמיד אחרי אדם וחווה, אנחנו מוצאים שני אנשים, אחד שרואה ואחד שעובד אדמה. ויש בוודאי העדפה לרואה. מה זה רואה? רואה זה מי שאחראי על אחרים. כלומר, הוא ראה את עצמו אחראי לטפל באחרים. במקרה הזה מה שהיה לו זה כבשים, זה מה שהוא יכול היה לטפל בהם. אבל הוא היה הרע שלהם, רואה מלשון רע, ואהבת לרעך. אז אם כך, ברור ש... יש לנו כאן מסר מאוד ברור של התורה, אם אתה אדם אמיתי ומדמה לבוראך, אתה צריך לצאת מן המעגל של עצמך. והדברים עוד יותר מפורשים בויקרא רבה. ויקרא רבה, על סוף פרשת ויקרא, נאמר על אדם שהוא עד והוא ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. המדרש יוצא מגדרו ומסביר מה זה והוא עד, אלו ישראל. שנאמר, אתם עדיי נאום השם. והוא ראה, מה הוא ראה, מה עם ישראל ראה? אתה ראית על הדעת כי השם הוא האלוהים. או שמע, שנאמר שמה ישראל, השם אלינו השם אחד. אם לא יגיד, אם לא תגידו את אלהותי לאומות העולם, ונשא עוונו, אני פורע מכם. אם כן, כשאנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, אנחנו כבר מטילים על עצמנו שליחות שנועדה לא לעצמנו, אלא היא נועדה לאומות העולם כולם. ובהקשר הזה, חביב עליי קטע מדבריו של הרב פנחס לינטופ. הרב פנחס לינטופ, אתם בוודאי זוכרים מי זה היה, היה מעין חברותה של הרב קוק בקבלה. צריך חברותה, לא? אז זהו, אז לרב קוק היה, הופכות, היו לו שיחות איתו, הם היו מיודדים מאוד. הרב פנחס לינטופ כתב מאמרים מאוד חשובים, ספרים חשובים, אני מאוד ממליץ לקרוא אותם, יש שם דברים מופלאים. ופה במאמר שהוא הוציא בעיתון, בירחון הפלס, שיצא אז בברלין, בשנת תו רש סמך א', כלומר 1901. הנה אנחנו רואים דבריו שנאמרו לפני 118 שנה, אבל משום מה נראים רלוונטיים לחלוטין. והוא כותב כאן, תבאר לנו חוכמת הקבלה שמה ישראל עין רב רבה ודלת רב רבה במילה באחד, במילת אחד, הוא עד. להיות עד נאמן כי הוויה הוא אלוהינו, אלוהינו ולא אלוהי האומות, אלא עלינו אוכל שמו ביותר תחילה. וכאן הוא מביא, ובמדרש רבה סוף הרשת ויקרא, מה שהבאתי, והוא עד, אלו ישראל שנאמר אתם עדיי ואני אל, או ראה אתה הורית לדעת, או ידע וידעת היום השבות אל לבביך, אם לא יגיד ונשא אבונו, אם לא תגידו אלהותי לאומות העולם, אני פורע מכן. והנה, הדבר פשוט. כי מפני סיבות רבות חדלנו מהגד עדותנו. כלומר, אפשר לשאול שאלה פשוטה, אתה מדבר על לדבר עם הגויים, לדבר עם בני נוח. לא ראינו שאבותינו עשו כך, למשל, הרב משה שטרנבוך באחת מתשובותיו כותב שלא צריך להתעסק בבני נוח, ומוביל לזה שתי ראיות. הראיה הראשונה, אבותינו לא עשו את זה. לא מצאנו בצל רבותינו בהונגריה שהתעסקו בנושא, אם כן לא צריך. הטענה השנייה, לא נביא אותה כעת, היא לא רלוונטית לענייננו. אבל באמת נשאלת השאלה, למה היהודים במשך 2000 שנה הפסיקו, כן? זה לא שפעם לא, שאף פעם לא עסקו בזה, אבל מלפני 2000 שנה בערך הפסקנו לטפל באומות העולם. יש לזה שתי סיבות פשוטות. הסיבה הראשונה, היינו נרדפים. מי שנרדף והוא דואג לקיומו לא למה שהוא יאכל מחר, אלא למה שהוא יאכל היום, ואם בכלל הוא יחיה היום, בוודאי שאין לו זמן לטפל באחרים, גם אם זה שליחות חשובה. אלא מה? הסיבה השנייה שייכת לתקופה השנייה, אחרי האמנציפציה. הנה, היהודים קיבלו שוויון זכויות, יצאו מן השפלות, יצאו מן הגטאות, ואז ליהודים הייתה משימה חשובה ביותר, להיבלע בנוף, להתבולל, לא לבלוט. אז ברור שכאשר אתה עסוק בלהיות דומה לאחר, אתה לא עסוק במה שאתה יכול לתרום לאחר. אז אם כן, זה מה שאומר כאן הרב פנחס לינטופ, הדבר פשוט, כי מפני סיבות רבות, חדלנו מהגד עדותנו, ובפרט עתה, כאשר קמו לפנינו, סופרים חדשים בפום ממלל, ממלל רב רבן בחקירות חופשיות לעקור כל שורשי חוכמת אמונתנו, וכי ככל הגויים בית ישראל, וחוכמת ישראל האמיתית היא עתה לחרפה, למשל ולשנינה, וחכמנו עומדים ומחרישים. וכאן יש שיעור מאוד מעניין של המציאות. עד היום לא עלה על דעת הגאונים הגדולים, העוסקים גם בנגעים ואהלות וגם בחטאות ואשמות, שימו לב, הוא בחר דווקא במילים האלה, במה עוסקים הרבנים, נגעים וחטאים. זה מה שמעניין אותם. לא אני אמרתי את זה, כן? זה הוא כותב, אני רק מצטט. לא עלה בדעתם לעסוק בהלכות שבע מצוות בני נוח בדרך החיובי, כי אלה אשר נמצא ברמב״ם ז"ל, הם הכל בגדר השלילי, בגדר המצוות לא תעשה השייכות לבני נוח, כן? לא לגנוב, לא לרצוח, לא לעבוד עבודה זרה. אבל העבודה בקום עשה השייך להם לא עסקו חז"ל כלל. כמו שבארתי בספרי, פרדס התקווה חלק ב', מהו מצוות הקריאה בשפה ברורה שייך גם לכל הנברא בצלם ודמות, וכדומה שאר מצוות החיוביות לאדם באשר הוא אדם, עבד אלוהים בצלם ודמות. כמו שחייבו לנו במדרש רבה הנעל להעיד אלהותו לאומות העולם, וכמו שאנו מפללים מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ולמה לא נשוב אל השם ונשכיל בתורת השם ואחדותו רק אחר התנור והקיריים, ואת חוכמת אמונתנו השייכת לכל האדם לא נחקור ולא נדרוש ולא נדע כלל? עד רבה, הווה נחקורה. לו יערה רוח משמיים על עם אחד מהגויים, להזניח את עצביהם ולשאול אותנו על חוכמת אמונתנו. עם האמונות המושכליות, מהי עבודת השם אשר יבקש ידו ישראל מכל בני האדם לבד עמו ישראל. מהי חוכמת האמונה, תיאולוגיה, השייכה גם להם לייסד בתי ספר ללומדה. כמו שהיה כתוב לפני שנים אחדות בהצפירה, זה עיתון, כי עלה בדעת ממשלת יפניה, יפניה זה יפן, להשליך עצביה, וגם זכר אמונת ישראל עלה ליבה. הנה נשאלונו כזאת, אין לנו פה להשיב, כי אין לנו שום בית ספר עליון לחוכמת אמונתנו, זולתי מחלוקות וריבי דעות בתוכנו, וכל הרוצה ימלא את ידו להיות כהן וחוקר ועובד בחוכמת האמונה. בעצם מה שדורש הרב פנחס סינטופ זה שתקום ישיבת עותניאל, כדי שיהיה בית ספר עליון לחוכמת אמונתנו, ושיהיה לנו מה ללמד לאומות העולם. הוא לא ידע שהיא קמה בינתיים. לא רק, יש עוד. עכשיו, אם כך, אנחנו רואים שהפנייה אל האנושות, הטיפול באנושות, זה חלק אינטגרלי כל כך של הזהות הישראלית, שזה כבר נמצא בפסוק שהוא תמצית היהדות, שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. ושמה תאמר, כן, אבל עם ישראל זה עם חשוב מדי כדי לטפל בפחות טובים ממנו. אנחנו בחורו של הקדוש ברוך הוא. כאן אני רוצה להביא בקצרה גמטריה שהרב אשכנזי היה רגיל להביא. המילה בחור מורכבת מהאותיות 2, 2, 2. ב' זה 2, כ' זה 20, ר' זה 200, 222. אומר הרב אשכנזי, מי זה הבחור האמיתי? מי שיודע שהוא שני. זאת אומרת שהוא שני, שהוא לשירותו של השני, שהוא בא לטפל בשני. זה הבחור האמיתי. וכל בחור, הבחור האמיתי הוא הבחור שמטפל בזולתו. גם צריך להבין דבר מאוד מעניין. יש בספר בראשית, אנחנו לא נימד את כל ספר בראשית כעת, אבל זה מרתק לראות את התפתחות תולדות הבכורה. מה זה בכור? ואחד הבכורות המשמעותיים ביותר בספר בראשית, שמו עשיו. הוא הבכור בהי הידיעה, הבכור החזק, המוביל. והוא מרגיש נבגד, מסכן. גנבו לו את הבכורה במרמה, את הברכה במרמה, והוא מייצג עליונות מוסרית אדירה לעומת יעקב. יעקב בעצם זה הגנב, הרמאי שצריך לברוח לחוץ לארץ. ורק כשהוא מגיע, הוא רוצה להתחתן עם הבחורה שהוא אוהב. אומרים לו, לא, לא, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מה זה לא יעשה כן במקומנו? אצלך אתה עשית את זה, שמת את הצעיר לפני הבכור, אנחנו לא שמים את הצעירה לפני הבחירה. זאת הסיבה שיעקב לא יכול להגיב, בגלל שהוא בעצם נתפס לכאורה בקלונו. לכן כל עבודתו של יעקב אבינו בבית לבן הייתה להוכיח את עליונותו המוסרית על עשיו. ולצורך זה הוא צריך לייצר סוג חדש של בכורות, והוא מייצר ארבעה בכורות חדשים. ראובן, דן, גד, יוסף. ארבעה בכורות. בשביל מה הוא עושה את זה? אז רואים, בהתחלה, כשלאה יולדת את הבן הראשון, ותקרא את שמו ראובן. נשאלת השאלה, מדוע היא קרא לו? כך. שמה נאמר, מה אתה מתחבט? הרי כתוב בהמשך. כי ראה השם בעוני. אבל זה לא נכון. מסיבה פשוטה. בכל הבנים תמיד הטעם בא לפני השם. שמע השם כי שנואה אנוכי, ותקרא שמו שמעון. הפעם ילווה אישי אליי, ותקרא שמו לוי. הפעם עודה את השם, ותקרא שמו יהודה. אם כן, אנחנו שהשם בא אחר כך. ומת זה בראובן, ותקרא שמו ראובן. כי אמרה כי ראה השם בעוני. משמע שיש טעם אחר שהתורה לא אומרת אותו, ורשי מביא אותו. ראו בן. כלומר, ראו את הבן הזה. מה היא רואה ברוח הקודש? ראו בן בני לבן חמי. כשאישה אומרת בן חמי, למי היא מתכוונת? או לבעלה או לגיסה. אז במקרה הזה היא מתכוונת לגיס שלה, עשיו, היא אומרת, ראו מה בן בני לבן חמי. שבן חמי, דיינו עשיו, רוצה להרוג את אחיו. ואילו הבן הזה שאני יולדת, רוצה להציל את אחיו. אם כן, אנחנו רואים שיש כבר עליונות מסוימת מבחינה מוסרית לבכורה, בבית יעקב על פני עשיו. אבל זה לא מספיק, כי זה שראובן רוצה להציל את אחיו, זה אחיו שכבר נולד. אבל אצל דן זה כבר יותר. דן נולד כדי שלרחל ייוולד בן. עוד לא נולד, אבל מטרתו הוא נולד בשביל אחיו הצעיר. כן, תגידו, אבל זה בגלל שהייתה מצוקה. אי אפשר לעמוד מול מצוקתה של רחל. יש בזה קצת כפייה. אז לכן בא הבכור השלישי, גד. גד בא בגלל הפינוק. כן, הרי ללאה יש כבר ארבעה בנים, היא רוצה עוד. היא רוצה עוד, ולכן נולד גד כדי שיוולד יששכר. אז בסדר, אבל בסופו של דבר, כל אחד נולד, גם דד וגם גד, בשביל בן של אמא אחרת. זה עוד לא תחרות בתוך הבית. כאשר רחל יולדת את יוסף, ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו, אסף. ככה היה צריך להיות, לא? הרי אם היא אומרת אסף אלוהים את חרפתי, זה צריך להצדיק את השם של הילד. לכן היא אומרת, זה היה צריך לקרוא לו אסף. אבל אז זה היה אומר שהיא סך הכל מרוכזת מסביב לאגואיסטיות שלה, שכבר אין לה חרפה. ולא כך הוא, אלא ותקרא את שמו יוסף למור. יוסף השם לי בן אחר. זאת אומרת, זה הבכור הראשון בהיסטוריה שנולד כדי שיוולד לו אח מאימו. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב ללבן שלחני, אני יכול לצאת לשליחות. אומר רש"י, נולד ציטנוק של עשיו. זאת אומרת, מכאן ואילך, ברגע שאדם חש שהוא, שבתוך ביתו יש מסירות נפש למען הזולת, למי שלכאורה עומד איתך בתחרות, אז הוא יכול גם לצאת לשליחות, שלחני ואלך. מצאנו גם שליחות נוספת. כן? האמת היא שאם היינו עוברים על כל מושגי השליחות בתנ״ך, היינו באמת מעריכים כמה שעות. אני רק רוצה להביא דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל משה בסנה, הוא מטיל עליו שליחות. הוא אומר, תשמע, אני שמעתי שיש בעיות במצרים, העם שלי ממש סובל, ואני הבטחתי לאבותיהם לתת להם את הארץ, אז צריך לעשות משהו. ועתה לך ואשלחך אל... אל מי? מישהו יודע? אל מי הוא שולח אותו? אל פרעו. אל פרעו, יפה. איך אתה זוכר את הפרשה? טוב, ואשלחך אל פרעו. כלומר, השליחות של משה איננה בראשיתה אל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח את משה אל פרעו. אחר כך הוא מוסיף עוד משהו. והוצא את בני ישראל מארץ מצרים. אבל השליחות הראשונה היא אל פרעו. כלומר, ריבונו של עולם משקיע, אפשר לומר, אנרגיה יוצאת דופן בטיפול בפרעו. זה פשוט לא יאומן. הרי בשביל מה כל העשר מכות? למה כל השינוי הזה בסדרי בראשית? בשביל דבר אחד, שפרעו יגיד אני מסכים. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? שיהרוג את פרעו, או שיגיד לבני ישראל, צאו ממצרים בתאריך פלוני, אם פרעו עושה בעיות אני מטפל בו. אלא רואים שעבור הקדוש ברוך הוא, המשימה של יציאת מצרים היא עבור פרעו תחילה. ולא עוד, אלא פרשת וירא נאמר, זה דבר הרבה יותר מפורש, וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כלומר, אם אנחנו נסכם את ההיסטוריה מבריאת העולם ועד מכת בכורות, אנחנו נוכל לומר כך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכאשר הוא ברא את העולם, הוא הגיע בסוף לבריאת האדם. מתוך האדם נוצרה האנושות, ומתוך האנושות נוצרו אומות. ובשלב מסוים בהיסטוריה, בורא העולם נגלה אל אחת האומות, והיא מצרים. כן? כלומר, וידעו מצרים כי אני השם. אחר כך יש גם תפקיד נוסף, להיוודע לבני ישראל, וזה לא קרה במכת בכורות, זה קרה במעמד עשרת הדיברות בהר סיני, שאז הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי הוא זה שהוציא אותך ממצרים. עד עכשיו לא ידעת. כן? אנוכי השם אלוהיך שהוציאתך מארץ מצרים. זאת אומרת, הממד האוניברסלי, קידוש השם לעיני כל העולם כולו, הוא משהו אינטגרלי בסדר של ההיסטוריה של ריבונו של עולם. עד כדי כך, שקידוש השם לעיני העמים הפך להיות יסוד הלכתי כל כך משמעותי שהוא עוקר איסורים דאורייתא. כולם יודעים על הגבעונים שמפני קידוש השם אז נקרא אות אחת בתורה, אבל יש דבר אולי פחות מפורסם, אבל משמעותי מאוד בירושלמי, מסופר על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח קונה חמור מערבי. למה הוא קונה חמור? הוא צריך להתפרנס באיזושהי צורה, נכון? נכון, הוא ראש סנהדרין, אז מה עם ראש סנהדרין? הוא צריך לעבוד, מאיפה תהיה לו משכורת? לא ידעו, לא חשבו שמישהו צריך לפרנס אותו. הוא קונה חמור, מוצא בצוואר של החמור אבן יקרה מאוד, אומרים לו תלמידיו, רבנו, עכשיו לא תצטרך לתרוח במזונותיך. הנה, זה אבן כל כך יקרה, זהו, פתרת את בעיית הפרנסה. כן, גם הם לא חשבו אחרת. זאת אומרת, ובאמת יש הלכה, אסור להשיב אבדה לגוי. איסור, נכון? כתוב בשולחן ערוך, אסור להשיב אבדה לגוי. אמר להם שמעון בן שטח, וכי בן שטח ברברה הוא, מה אני ברבר? החזיר את האבן, והמוכר אמר, ברוך אלוהי שמעון. אמר להם שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי שמעון מכל ממון שבעולם. כן, ובאמת ההלכה גם בשולחן ערוך, שאם כוונתו של משיב האבדה לקדש לשמיים, אז אדרבה, לא רק שמותר, זה רצוי. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת ברוך אלוהי שמעון? הרי מה הוא חושב? שאלוהי שמעון אמר להחזיר את האבן. מה הוא לא קרא בשולחן ערוך שעשו? אלא עומק כוונתו של אלוהי שמעון זה שהתקדש שמו. לעיני מי? לעיני העמים. אותו מוכר חמורים. אצלו צריך לקדש שם שמיים. תגידו טוב, זה דבר שמזדמן, זה לא דבר מהותי, זה לא... זה אם יוצא לך לקדש שם שמיים לעיני הגויים, אז תעשה את זה, אבל אל תתרח לצורך הדבר הזה. כאן אנחנו מבינים שצריך קצת יותר ללמוד. כן? יש בספר תרי עשר, ספר יונה, שאנחנו קוראים אותו ביום הכיפורים. יום הכיפורים אנחנו עסוקים בבעיות של עצמנו. פתאום אומרים לך, אתה יודע, אם אתה, יש לך כל כך הרבה בעיות, לך לטפל באחרים. כן? שולחים את יונה לנינווה, נינווה הבירה של צוררי ישראל היותר קשים, ותחזיר אותם בתשובה. יונה לא רוצה, מכל מיני סיבות. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה מבין קצת יותר טוב ממנו, ומחליט לשלוח אותו, כמו שהוא שלח את ישעיהו מעבר לנהרי כוש, וכמו שגם התורה תורחת לצייד שיתרו הלך לארצו, אומר רש"י, לגייר את בני ביתו. אם כך, גם כאשר אנחנו מדברים על המפגש עם האומות הגדולות שאיתם אנחנו באים במגע, ואין לך אומה גדולה מאשר אדום, שהיא בעצם רומא, והיא מנהלת את כל התרבות העולמית כולה, נאמר שמועה, כה אמר השם לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח. זאת אומרת שיש ערך לשליחות הזאת, וברוך השם בימינו הדברים מתחילים להתברר, יותר ויותר מבני אומות העולם פונים אלינו ומבקשים את הדרכתנו. אגב, ידוע שיש איסור ללמד תורה לגוי. כן? יש איסור. כתב, אמר הרב יוסף שלום אלישיב, אם גוי שואל אותך, אתה חייב לענות לו. אתה לא יוזם, אבל אם הוא פונה אליך, אתה חייב לענות לו. בימינו, כולם פונים אלינו כבר. כלומר, זאת מציאות שמאז שעם ישראל חזר לארץ ישראל, התרחש משהו מדהים בעולם, ובפרט מאז מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, אבל גם הקמת המדינה, זה מהווה, אולי אני אנסח את זה בצורה מדויקת, זה מהווה מאורע תנכי בלב העידן המודרני. באמצע המאה ה-20, אני מהמאה ה-20, לא יודע, כולם פה, אבל באמצע המאה ה-20 התרחש אירוע תנכי. עם ישראל חוזר לארץ, כובש את הר הבית, זה פה משהו מיוחד. הדבר הזה זעזע את כולם, ובפרט את היהודים. היהודים לא כל כך אוהבים לקחת אחריות על ההיסטוריה שלהם, אבל אפשר לומר שזה זעזע עוד יותר את האומות. כי ברגע שאם מאורע תנכי יכול להתרחש בעידן המודרני, זה אומר שני דברים. א', שייתכן מאוד שהתנך מתאר נכון את ההיסטוריה. הדבר השני, ייתכן שהאופן שבו היהודים קוראים את התנך הוא האופן הנכון לקרוא אותו. ואז בעצם העולם כולו עמד בציפייה. אם אתם היהודים גרמתם לכל כך הרבה בלגן, למהפכה תיאולוגית ממש בעולם, אז כנראה יש לכם מה לומר לנו. והיהודים שומעים את זה מהגויים ואומרים להם, אין לנו מה לומר לכם. אם כבר, אז אנחנו מדברים על זה שיש עוצמה טכנולוגית, יש לנו מה לתרום בתחום הזה, הגרניות השרי, הדיסקונקי ועוד כמה דברים כאלה, וגם אנחנו מערביים כמוכם, גם לנו יש הומוסקסואלים כמו אצלכם, גם לנו יש תיירות כמו אצלכם וכדומה. ואנחנו חושבים שעל ידי כך אנחנו הופכים להיות נחמדים, כן? כי אז הגויים יבינו שאנחנו כמותם. מה שאנחנו לא שמים לב, ואת זה אני אמרתי כמה פעמים בדיפלומטים במשרד החוץ, כשאתם מדברים ככה, אתם לא מבינים לאיזה אהבה נכזבת אתם גורמים. כלומר, הגויים אומרים לעצמם, מה? כל זה ואין לכם מה לומר לנו? אז רימיתם אותנו. אז אתם לא עם ישראל. זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים, אבל מיד. אנחנו צריכים להבין שיש לנו אמירה, אבל אפשר לומר, מה, יש לנו אמירה, אבל אנחנו כאלה קטנים, אין לנו יכולת וכדומה. זה נכון. אולי אתה קטן, אבל השעה היא גדולה. השעה דורשת ממך להיות גדול. אז אתה לא יכול להסתתר מאחורי הקטנות. אני זוכר, היה פעם ויכוח, בשנים של תחילת המדינה, היה ויכוח האם לכתוב קינות, להכניס בספר הקינות, קינות על השואה. והיו רבנים שכתבו קינות על השואה, יש רבנים שהתנגדו לכתיבת קינות על השואה. יש ספרות שלמה מסביב לשאלה הזאת. אחת הטענות של אלה שאמרו לא לכתוב קינות על השואה, למרות שרבותינו בעלי התוספות כתבו קינות נוראות על מסעי הצלב, על כל הפוגרומים שהיו, הם אומרים כי רבותינו היו גדולי מוסרי התורה שבעל פה. אבל אנחנו, אין לנו את הכוח הזה, אנחנו קטנים. מי אנחנו שנדע באיזה מילים להשתמש לתאר את השואה? ועל זה אני אומר, אף אחד לא שאל אותך האם אתה במדרגה של השואה. השואה היא מאורה גדול, מאורה מזעזע. היא טובעת ממך להתעלות אל גודל השעה. אז את אותו דבר גם אנחנו רואים בימינו, אנחנו רואים שהשעה היא שעה גדולה, ושאומות העולם דורשים מאיתנו מענה, במיוחד שהיום אנחנו במצב של משבר עצום של התנגשות הציביליזציות. כן, יש חוקר אמריקאי בשם הטינגטון שכתב על זה הרבה, שהעולם שלנו היום הוא התנגשות בין איזה 8-9 ציביליזציות שונות, ולכן זה לא רק מאבקים פוליטיים או כלכליים, יש פה מאבקים ערכיים יסודיים. המאבק העיקרי היום זה בין העולם המערבי לבין האסלאם. זה המאבק העיקרי בין אדום לישמעאל, ומשום מה זה בדיוק מתרחש כשאנחנו באמצע, ועלולים להימחץ בין שני הגושים האלה. מה הטענה הבסיסית של העולם המערבי, ומה היא הטענה הבסיסית של העולם האסלאמי? הטענה הבסיסית של העולם המערבי היא שהאדם, וזה דבר שהם ירשו מהפילוסופיה היוונית, שהאדם הוא במרכז הכל. מה עם אלוהים בסיפור הזה? או שהוא קיים, אם הוא כבר קיים, אבל הוא בפריפריה. זאת אומרת, הוא לא רלוונטי כל כך. לפי התפיסה הזאת, המשטר הפוליטי המועדף זה הדמוקרטיה הליברלית. זה מה שיש למערב להציע. לעומת זה, האסלאם רואה כשהוא שומע דברים כאלה, אגב, לפי התפיסה הזאת, אין אדם בעולם שהוא לא דמוקרט. ואז ברור שאם הצבא האמריקאי יגיע לבגדד, תהיה הפיכה, הפיכה דמוקרטית. בעולם האסלאמי המחשבה הזאת היא בדיוק ההפך מן ההיגיון. אלוהים במרכז. ומה עם האדם? האדם צריך להיכנע, לעמוד בפריפריה. ואתם מבינים שהתנגשות כזאת, אין לה פתרון, אלא אם כן מישהו יציע פתרון. ברוך השם, הפתרון אצלנו. מה אנחנו מלמדים? אנחנו מלמדים שלא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז, אלא הדיאלוג ביניהם, המפגש ביניהם. ומאחר, וזה כך, יכולים גם המערביים וגם האסלאמים להיפגש אצלם, לבוא לבית הספר של תורת ישראל, ללמוד כיצד מחברים את ההכרות האלה, איך מאחדים ערכים של חסד ומשפט וכדומה. יש הרבה מה לדבר, ואנחנו אם כן מחויבים בבית המדרש לדעת ללבן וללמד, ללבן את הסוגיות האלה, כדי שנדע מה ללמד את אומות העולם. יש בספר בראשית תיאור מעניין של השליחות של עם ישראל. נאמר, ואשכה לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה פירוש ונברכו? אם הכוונה שהם יקבלו ברכה, אז היית צריך להגיד והתברכו, כמו בסוף עקדת יצחק, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. אבל לא כך כתוב, כתוב ונברכו, נברכו מלשון הברכה, להבריך. ובאמת, כך רבי אליעזר אומר במסכת יבמות, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה המונית. כלומר, ההתחברות של האנשים שיסדו את השושלת המשיחית, זה מופיע אצל אברהם עוד לפני ההבטחה שהוא יקים אומה. זאת אומרת, ונברכו בך, כלומר, באומה שאתה תקים, היא תשמש כמקור הברכה של אומות העולם. זאת אומרת, מה זה הברכה? לוקחים זמורה של אחד הגפנים וקוברים את הזמורה הזאת באדמה, והיא מוציאה שורשים חדשים, יש גפן חדשה. יוצא שאברהם משול פה לאדמה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, שמכל משפחות האדמה תיווצר גפן חדשה בשיתוף עם ישראל. ועל זה נאמר, שמה ישראל, השם שהוא, אגב, אתם מכירים את הפסוק הזה, דיברנו עליו כבר. זוכרים את הפסוק? שמה ישראל, השם, אלוהינו, השם אחד. כן. אז יש בפסוק הזה דבר מאוד מעניין. רגילים לומר שהפסוק הזה הוא הכרזת האמונה המונותאיסטית. כן? עם ישראל הוא מונותאיסט. מאיפה זה כתוב בתורה שהעם ישראל הוא מונותאיסט? שמה, השם אלוהינו, השם אחד. יש רק בעיה אחת, שהפסוק הזה אומר את ההפך הגמור. אומר רש"י, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות. כלומר, זה פס... אז מי כן אלוהי האומות? אלוהים אחרים? כלומר, הפסוק כפשוטו הוא פסוק לא מונותאיסטי. אבל אומר רש"י, עתיד להיות השם אחד, שנאמר, כי אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם השם השם ולעובדו שכם אחד, הוא אומר, והיה השם מלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אם כן, קריאת שמה איננה תיאור של אמונה, איננה הכרזת אמונה, אלא תוכנית פעילות, תוכנית פעולה עם דינמיקה היסטורית. זה פתיחה של דינמיקה היסטורית שבתחילה בזה שהשם הוא אלוהינו ומסתיים בזה שהשם אחד. ואת זה אנחנו אומרים פעמיים בכל יום באהבה, ואין לך, רש"י לא בא אלא לומר פשוטו של מקרא. לכן רש"י באמת אמר את הדברים האלה. ואם אנחנו רואים בספר זכריה, פרק ב', הדברים מפורשים, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה זה ונלוו גויים רבים? המילה גויים בתנ"ך פירושה אומות. אומות שלמות יהיו עם השם. במילים אחרות, אנחנו בינתיים האומה היחידה שזכתה להיות עם השם, אבל זה רק מודל לייצוא, מודל לחיקוי. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אז מה יהיה איתנו? ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה, נחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. אבל במקום שבחירה בירושלים תהיה ירושלים לעומת כל האומות, אלא זה ירושלים בתור הקרנה לכל האומות, כמו שכתוב בספר ישעיהו, והיה ביום ההוא והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הפסוק הזה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, הוא פסוק שנאמר על ידי גויים, מתוך ציפייה שיצא דבר השם מאיתנו עליהם. אז כך שהיום אנחנו רואים הדבר הזה הולך ונעשה. אגב, מה יקרה כשכל הגויים יגיעו למדרגת עם ישראל? זאת שאלה קשה. כן. אין מה לדאוג, אנחנו נהיה כולנו כהנים. ממלכת כהנים, כתוב מפורש בפרשת יתרו, ממלכת כהנים ולא הקדוש. אבל מה יהיה?
זה מתקיים בתבואת הגאולה בישעיהו סמך. למדו זרים ורוץ ומחי ובני שחר ובן אחר תאריכים. ואתם כהני אדוני תקראו ושבתי אדוני.
אה, יפה, יפה, יפה.
יאמר לכם חיל ואם תוכלו ואתם תמרו.
נכון, נכון.
הממלכת כהנים מתקיים בנבואת...
יפה מאוד.
והרי מה מפעל הוא אומר? שהעולם לא הגיע לתיקונו במעמד הר סיני, כי רק עם ישראל
קוראים. אה, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, יפה מאוד. אגב, זה מתחבר למשהו אחר של הרמה מפנו פחות מפורסם, והוא לגבי הביטוי משה קיבל. הוא אומר, קיבל משון קבל לליה, שהכשיך. זה מובא בספר ארוגת הבוסת, נשמו. אם כך, מפנו, באף. מפנו, באף. כן, כן, בסדר. אז אם כך, כאשר תתקיים הנבואה שכולנו נהיה כהני השם, ואתם כהני השם תיקראו, משרתי אלוהינו, אז מה יהיה עם הכהנים? כל הכהנים האלו עם מדרגת כהן גדול, כמפורש ביחזקאל, שהם ייכנסו לפני ולפני, וגם לא יישאו אלמנה. כן, האלמנה הרי אסורה רק לכהן גדול, וכל הכהנים לא יישאו אלמנות. ומה יהיה עם הכהן הגדול? הוא כבר יהיה סופרמן. ומה עם סופרמן? אז הוא כבר יהיה ספיידרמן. כל מה שאמרנו בעצם מתקיים בדבריו של יעקב אבינו כשהוא יוצא לשליחות לחוץ לארץ. אמנם זרקו אותו מהבית כי הוא פחד מאחיו, אבל אמו הטילה עליו שליחות. לך תישא אישה. והוא מגיע לחרן. ואז הוא רואה באר בשדה. מהי באר? באר זה מקור אותו החיים. אי אפשר לחיות במים. והוא רואה על גבי הבאר אבן גדולה. מקורות החיים סתומים. מהי האבן הגדולה? כתוב ביחזקאל מפורש. והסירו אותי את לב, האבן היא בשרכם. זאת אומרת, יש אבנים קשות בתוך ליבו של האדם שחוסמים את מקורות החיים. מה חסר שם? האחווה. כן? ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן. אם אפשר להתאסף כולם ביחד, אז אפשר לגלול את האבן. יש רק בעיה אחת. אז אם כבר גללתם את האבן, למה אתם מחזירים את האבן למקומה? כי אתם רוצים כל פעם להיות נוכחים כשאחרים שואבים מים מן הבאר. אין אמון. כשרואה יעקב את המצב הזה של חוסר אמון בין בני אדם, ויומר להם יעקב, אחי. כלומר, עם ישראל, כשהוא פונה לאומות העולם, בא ללמד אותם את סוד האחווה, אחי. ומניין לי שאתם אחים? מאין אתם? כולנו נבראנו, יש מאין. וככה מסביר הרב אשכנזי, אני תובע עליו השלום, שכיוון שכולכם מאין, לכן אתם אחים. והיום אומרו, לא, זה פילוסופיה דתית שלך. מחרון אפו של עולם אנחנו. מחרן. חרון אפו של עולם. הידעתם את לבן בן נחור? שמעתם אולי קצת על המשפחה של אברהם אבינו? משהו תנ"ך, קצת מסורת תנ"כית? יש משהו אצלכם? כן, כן, ידענו. השלום לו? האם קלטתם משם מסר של שלום? כן, כן, שלום. אז יש מה לעשות, ויעקב ממשיך עם רחל וכו'. כלומר, השליחות של יעקב מתקיימת דווקא כאשר הוא פונה אל אומות העולם במסר של אחווה. אבל יכולה, על כל מה שאני אמרתי עכשיו, יכולה להישאל קושיה אחת. כל מה שאתה אומר זה מאוד יפה, כן, ודאי, צריך לטפל בכל האנושות, אבל הלכה מפורשת היא, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. זה נכון בדיני צדקה. זה לא נכון ביחס לקידוש השם. כי קידוש השם זה המהות שלנו, זה לא איזושהי תוספת. צדקה אתה נותן כשצריך. יש עניים, אתה נותן צדקה. אין עניים, אתה לא תייצר עניים כדי שתהיה צדקה. אבל הטיפול הזה בקידוש השם לעיני אפסי ארץ, זה מן המהות של האומה. ואז בזה לא שייך לדבר על עניי עירך קודמים לעניי העיר אחרת. ולכן במיוחד בדורנו אנו, שאנחנו רואים את הצמאון האדיר של בני האדם בכל כדור הארץ לדבר השם שיוצא בירושלים, ודאי שהדבר הזה מחייב אותנו, ובפרט שאנחנו כבר ממלא יוצאים לשליחויות, ואז מי שהמטרה שלו בשליחות היא המטרה היותר רחוקה, ממלא גם מובטח לו שהוא יצליח גם במטרות היותר קרובות. תודה רבה לכם.